שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום רביעי, כ"ט במרחשוון תשע"ג, והנה אנחנו ממשיכים בספר הקדוש אורות. אנחנו הגענו נדמה לי לעמוד קע"ן. כן, קע"ן, בפרק ט', פסקה ב'. בזה שנמצאים רבים מבני ישראל שמקיפים תמיד, תודה רבה, את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו, מוסיפים רוח חיים ואור פנימי מעודד ומקשר בכל האומה כולה. נכון? אז נסביר את זה עוד קצת, בכל זאת.
פסיק מיותר אחרי בני ישראל.
מה זה?
פסיק אחרי בני ישראל מיותר, לא?
האם הפסיק אחרי מבני ישראל מיותר? לא, כי יכולת להבין שזה רבים מבני ישראל שמקיפים. נכון? אז צריך להגיד, רבים בני ישראל שמקיפים דוד. ככה נראה לי שמבחינה תחבירית, מן הראוי כן לשים את הפסיק. ככה נראה לי. אבל אולי נסביר את המילים. בזה שנמצאים רבים מבני ישראל שמקיפים. מה זה להקיף? להקיף הכוונה להיות קרוב. כן? זה כמו אין תורמין שלא מן המוקף. מה זה מוקף? דבר שהוא צמוד. זאת אומרת, אם יש לי פירות, יש לי תפוזים פה ותפוזים שם, הם לא מוקפים, אז אני לא יכול לתרום מזה על זה. צריך שהם יהיו ביחד. אז להקיף, הכוונה להיות צמוד. אז יש רבים בני ישראל שמקיפים תמיד, הם צמודים תמיד, את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו. כלומר, מדובר פה על פעולה מנטלית כמובן, מדובר באנשים שהמחשבה שלהם סובבת תמיד מסביב לעם ישראל, אבל לא לעם ישראל האקטואלי, הפרגמטי שבפועל, אלא הם רואים את הרעיון הישראלי בשורשו. כלומר, הם מסתכלים על עם ישראל כמו שכביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל. זאת אומרת, מה?
יש רבים.
אם יש רבים כאלה, אז זה טוב. כן? כלומר, לא רבים יש באמת, אבל בזה שיש רבים, כלומר, אם באמת יש רבים, שכשמסתכלים על עם ישראל, הם מסתכלים מהבחינה האבסולוטית, הייתי אומר, המהותית, אז הדבר הזה מוסיף ברכה. כן?
אפילו במובן של רוב, אלה לא מעטים? או אלה לא פרטים?
לא, רבים לעומת מעטים. רבים, כן. הרבה. רבים זה הרבה, לא?
כן, בשביל... זה הרוב של...
לא כתוב רוב, כתוב רבים. לא, רבים לעומת מיעוט, כן? או רבים לעומת מעטים. זה משהו אחר. רבים פירושו הרבה. ככה, אני, יש להבין כיצד עברית, קשה שפה, אבל לי זה נראה ברור שזאת הכוונה. כן. אז זאת אומרת, מה זה שורש, מה זה התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו? זה הכוונה... מה התפקיד שעם ישראל ממלא מצד תוכנית הבריאה? אפשר להגיד, עם ישראל ממלא תפקיד טכני. למשל, הנה, אנחנו אחת המדינות במזרח התיכון. אנחנו אחד מן העמים בעולם. אנחנו גורם כלכלי, תרבותי, לא יודע מה. אבל כל זה רק השלכות, זה נגזרות של מה שאנחנו בשורש השורשים. אז כשרבים... הם אלה שיודעים להסתכל בשורש הזה, אז גם זה מיישר את התפיסה. זה, אגב, נכון בכל מערכת. בכל מערכת יש לפעמים שיש הרבה בעיות בגלל שחסרה הזווית הנכונה של ההסתכלות. אז זה מתחיל להריב עם זה, וזה מתחיל להריב עם זה, כי פשוט חסרה הנקודה שממנה אפשר להסתכל על הכל נכון. ברור? לפעמים גם בתמונות של אומנים גדולים, אחד הדברים שמבקרי האומנות מבררים, זה מאיזו זווית התכוון הצייר שתסתכל על התמונה שלו. וזה נראה אחרת לגמרי, אם אתה עומד מצד שמאל, מצד ימין, מלמעלה, מטה. ואז פתאום אתה מבין, אם אתה מסתכל בנקודה הנכונה, מה הוא רצה לומר. יש לפעמים ציירים גדולים שהתכוונו שתסתכל מכמה זוויות. טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב. יש אנשים שהם בזווית הנכונה, בזה שנמצאים רבים מבני ישראל, שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו, מוסיפים רוח חיים ואור פנימי. כלומר, שימו לב שפה יש משחק מילים בין מקיף לפנימי. המקיף הוא צמוד מבחוץ, הפנימי צמוד מבפנים. כן? כלומר, אתה מסתכל באופן מקיף מלמעלה, וזה מחדיר באופן פנימי את מה שזה צריך להחדיר. דיינו, אור פנימי הוא מעודד, הוא מקשר בכל האומה כולה. פתאום, חלקי האומה שחשבו שהם חלוקים זה על זה, מבינים שהם חלקים שונים מתוכנית גדולה. זה כמו שהפסקה מפורסמת בעמודים עין עד עין ב', עין, עין א', עין ב', בספר אורות, על שלושה מחנות, כן? הקודש, האומה והאדם, דברים מפורסמים. שבעצם יש אנשים שבאים להגן על הקודש, זה הערך החשוב להם. יש כאלה שבאים להגן על האומה, יש כאלה שבאים להגן על הערך של האדם הכללי, הקוסמופוליטי. ואז יש מפלגות, למשל מפלגות, זרמים וכדומה. אבל כל אלה, הקודש, האומה והאדם, אינם אלא ביטוי של נקודה שהיא מעל שלושתם, והיא הקודש העליון. הקודש העליון איננו מפלגה. הקודש העליון, הוא מסתכל על הכל מלמעלה ונותן מקום לכולם. מובן? זה, כשמרבים את ההסתכלות הזאת, זה מועיל, זה מביא אור פנימי, הוא מקשר בין חלקי האומה. טוב, אז אפשר להמשיך.
להיות חסיד של
ההסתכלות
הזאת, זה בעצמה
יוצא מפלגה? זהו, זה הערה מאוד יפה. זאת אומרת, יש בהחלט סכנה שיהיו בעלי מפלגת הקודש העליון. הקודש העליון הוא לא מפלגה, בהגדרה. יכול להיות שאותו אדם שמסתכל מנקודת הקודש העליון באופן אישי במהלך החיים שלו הוא שייך למגזר זה או אחר, אבל זה כבר משהו משני, כן? זה לא יכול להפוך לדגל של מגזר. ואז אחת הבעיות, אני אגיד את זה ככה, לתלמידי הרב קוק, כשהרב קוק היה חי, כמה אנשים הבינו אותו? יש להניח ש-3.2 אנשים בעולם הבינו אותו, אני פשוט צירפתי את כל חלקיקי ההבנה של הרב קוק, יצא בערך 3.2 אנשים שהבינו אותו. וכל עם ישראל לא הבין. כלומר, החילונים אמרו, זה רב סימפטי ליברלי כזה, הוא נאור, הוא מבין אותנו קצת. הדתיים אמרו, זה רב כזה, כן, הוא תמיד חכם, באמת תמיד חכם. כל אחד הסתכל על צד מסוים, אבל לא הבין מה באמת הרב קוק הזה רוצה, הוא אדם משונה קצת. הבינו שיש פה משהו גדול, אבל אי אפשר להזדהות איתו. ואז בעצם מהלך הגאולה, הציונות, כל זה הלך ונעשה, בלי שישאלו את הרב קוק כמעט מה הוא חושב על זה. נכון שהרב קוק לפעמים התערב, אבל זה לא היה, הוא לא היה הגלגל המרכזי. תלמידיו התחנכו לזה שבעצם אנחנו צופי הגאולה. צופה כמו צופה על טריבונה. כלומר, אנחנו מבינים את המהלכים, ברוך השם, אנחנו לומדים אורות, לומדים אורות הקודש, לומדים כל הספרים העמוקים האלה, ואז זה עוזר לנו להבין את המהלכים שמתרחשים מסביבנו. אנחנו לא שותפים למהלכים. הם מתרחשים מעצמם. אחר כך, תלמידי הרב קוק הלכו והתרבו. איך כתוב כאן? רבים מבני ישראל שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו. ואז נהיו מאות אלפים. ואז יש כמה תוצאות של המהלך הזה. אחת התוצאות היא לומר, אנחנו ממשיכים לא להתערב. הרי אנחנו התרגלנו לא להתערב. ולא שמים לב שזה שלא התערבו ביצירת המהלך, זה בגלל שלא היה להם כוח. אבל כשיש לך כוח ואתה לא משתמש בו, יש איזה בעיה מוסרית בדבר הזה. כן, זה אחד מיסודות מדעי המדינה, שלמדנו מפיו של ניקולא מקיאוולי, שברגע שיש לך כוח פוליטי ואתה לא משתמש בו, אתה פושע. כן? אז זה באמת אחד הדברים שצריך להבין, שמצופי המאורעות צריך להפוך למחוללי המאורעות. זה סכנה ראשונה, שלא מבינים את זה. הסכנה השנייה היא ההפך. לטעון שהעמדה של בעל הקודש העליון היא זו שצריכה להיות העמדה של כולם. ואז יש פה פעולה לשם שיתוק המהלך. כלומר, ההערה שלך היא מאוד חשובה, כי באמת היא מראה על כמה טעויות אפשר לעשות, רק מכוח זה שגדלים. כלומר, לתקן מבפנים. יש לנו מספיק בעיות בשכונה שלנו, הנוער שלנו הולך לאיבוד, צריך לטפל בו קודם. מכיר את זה?
להיות שותף, למה להיות עם מחולל? זאת אומרת, עדיין
לא... למה?
מבחינה פוליטית, אתה...
בוא אני אסביר לך משהו. כל מי שמנהיג, זה בגלל שהוא חושב שהוא יכול להנהיג. כלומר, הנהגה זה על ידי חוצפה. למשל, היה יהודי אחד, דווקא שהוא לא הכיר את הרב קוק, קראו לו בנימין זאב הרצל. שמעת עליו? זה תופעה מופלאה. בן אדם בא ואומר, הולך לסולטן, הוא אומר לו, אני נציג של עם ישראל כולו, ואני מבקש שתיתן לנו את פלסטין. בסדר? הוא גם הולך לקיסר של האימפריה הגרמנית, ואומר לו, אני הנציג של עם ישראל כולו, ואני מבקש שתעזור לנו לקבל אוטונומיה בפלסטינה מידי הטורקים. הוא הולך לאפיפיור ואומר לו, שלום, האפיפיור, אני נציג של עם ישראל, ובאתי לבקש ממך שתעזור לנו. מישהו מינה אותך? מי אתה בכלל? עשית קונגרס. בסדר. לקח סמכות. זה מה שמחולל. כלומר, ברגע שאדם מחליט שהוא המחולל, אז הוא מחולל.
אבל אצל משה רבנו גם היה מנהיג, ואתה רואה שאתה בענבה, שהוא לא רצה להתחלה, עד שבריאו שלם שלח אותו.
כן, לא עם ישראל שלח אותו.
מה?
לא עם ישראל שלח אותו, אתה צודק.
עם ישראל שלח.
לא, לא עם ישראל שלח אותו.
מה זה?
לא, אתה צודק. ריבונו של עולם שלח אותו, ועם ישראל לא רצה אותו. והוא בא ואומר, מה אכפת לי? אני הבוס. זאת אומרת, בואו נרד קצת לרזולוציה של אקטואליה. אני זוכר לפני כמה שנים, אני הוזמנתי לדבר בפני קבוצה של מגורשים. מגוש קטיף. לא, לא, מגורשים מגוש קטיף. ובשיח שאני דיברתי עליו, גם הבאתי את הרעיונות האלה, אמרתי שהגיע הזמן להיות לא צופי המאורעות, אלא מחוללי המאורעות. ואז ראיתי שכל הקהל עם עיניים כבויות, בערך כמוני עכשיו, ואחד אומר, מה, אנחנו יכולים להכריח את עם ישראל?
זה...
אחרי. אמרתי מגורשים. לא אמרתי מועמדים לגירוש. טוב, בסדר. ואז אני עניתי בשתי מילים. למה לא? פתאום ראיתי שהעיניים של כולם נדלקו. כלומר, יש פחדנות. פחדנות להיות המחולל. עכשיו, הפחדנות הזאת היא לא בגלל שאין לך כוח, אלא בגלל שאתה מפחד מן הכוח. כי הכוח מטיל על המשתמש בו גם אחריות. וידוע שרוב בני האדם, אולי 98% בני האדם, האחריות היא הדבר שהם בורחים מפניו כל עוד נפשם בא. בסדר? הלאה. כן, בבקשה, אדוני.
אני לא הבנתי שהיחס בין להכריח את המספר כמו שהרב אמר, למה שהרב אמר קודם.
לחולל. אני אסביר לך.
שאנשים עם הקודש, השקפה של הקודש שלנו, עצמו שכולם יהיו בעלות ההשקפה.
ברור.
לא,
לא, לא, לא, לא, אסביר לך משהו. ברגע שהאדם עוסק בקודש העליון, והוא יורד מהאולימפוס אל העולם הזה, הוא נוקט עמדות ודוחה עמדות. זאת אומרת, אף על פי שהוא יודע שגם בשני יש צד של אמת, המשחק הפוליטי אומר, תדחה אותו. ענת אותי? נגיד שאנחנו משחקים באיזה מגרש, אנחנו עושים יום כיף, יום ספורט. במהלך היום כיף, המטרה היא שלכולנו הוא יהיה כיף. חלק מהעסק הזה לעשות משחק כדורגל. בתוך המשחק כדורגל, אני המארגן שרוצה שלכולם יהיה כיף, אני הפכתי להיות חבר של אחת הקבוצות. אז אני נלחם נגד הקבוצה השנייה, שתפסיד. ברור? למרות הידיעה שגם הם באו בשביל לנצח, אבל החלק מהמשחק זה לנצח. הבנת? אותו הדבר. כאשר בעל הקודש העליון איננו עסוק בהתבוננות מצד הקודש העליון, אלא מצד הנהגת הפוליטיקה, אז הוא נוקט עמדה בעד זה ונגד זה.
אבל למה שלא נמצא שבעצם לכולם תהיה השקפה של הקודש העליון?
אי אפשר שלכולם תהיה השקפת הקודש העליון, כי הקודש העליון הוא בהגדרה עליון. והקודש העליון הוא בהגדרה לא מתערב. כלומר, עמדה של קודש עליון במציאות היא עמדה שמקפיאה מהמהלכים. אם אני אומר בשחמט, לכולם יש מקום, לא יהיה משחק. הבנת אותי? מה לא ברור במה שאני אומר? אני אומר דברים פשוטים.
למה צריך רבים? למה צריך רבים?
רק רגע, תן לי לדבר איתך.
אני לא מבין בעצם מה השאיפה במהלכים של קירוב ושל הסברה.
במהלכים של קירוב?
של עם ישראל, אם אנחנו לא רוצים...
לא הבנת מה שאני אמרתי. כולם יהיו בעלי השקפה של הקודש העליון אחרי שכל אחד ימלא את תפקידו. זה מה שהרב קוק אומר, שיש תפקיד לזה שאחד לא יבין את השני. כלומר, לא רק שהקודש העליון מלמד שיש תפקיד לכל אחד, הקודש העליון גם מלמד שיש תפקיד לזה שאחד לא יבין את השני.
אבל זה לא בדיעבד, מזה שאנחנו רואים שאנשים לא מבינים, אז אנחנו רואים שיש לו תפקיד?
לא, זה חשוב שלא יבינו. לא, אתה יכול לנסות, אבל אתה בטוח שתיקשל, זה מה שזה אומר. כי הרי ריבונו של עולם רוצה שכל אחד יוציא אל הפועל את הכישרון שלו. אם האחד יבין יותר מדי טוב שגם לשני יש מקום, זה יחליש את העמדה שלו. לכן זה טוב שיש אי הבנות. האי הבנות יוצרות חיץ בין האנשים, ואז כל אחד יכול לפעול בתא המיוחד שלו. נכון, גם מחלוקות, גם שנאת חינם. כן? שנאת חינם אהובה. כן, זה כמו שהרב כל כך אהב את כולם, שהוא אהב אפילו את השנאת חינם.
אבל גם האי-הבנה שיש לי עכשיו
היא טובה. יכול להיות שהיפה, אני אוהב את זה, שגם האי-הבנה שלך היא טובה. יפה. יש פעם, איזה סופר ישראלי בשם עמוס עוז, אולי שמעת עליו? פעם הוא אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יפה. כלומר, מה שחשוב זה להבין שגם הסירוב של עמוס עוז להיות חלק מתהליך הגאולה של הרב קוק, זה חלק מתהליך הגאולה.
אבל מה... זה לא יכול
להיות
יותר טוב אם הוא עצמו היה מבין את זה ו...
האם זה היה יותר טוב אם הוא היה מבין את זה? נראה לי שלא. נראה לי שלא. אם הוא היה מבין את זה, אז הוא היה מפסיק לשחק את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לו במציאות. להיות עמוס עוז. הוא היה הופך להיות רב עמוס. אז איך עוד רם בישיבה? הוא היה נותן איזה חוג לספרות לתלמידים, תלמידי הישיבה בהפסקת צהריים. ואז היינו מפסידים את העוצמה של העמדה שלו. אני מסרב לענות על שאלות כאלה. אני אסביר לך. אני רוצה להסביר מהי השאלה שאני מסרב לענות עליה. אתה שואל האם הוא ייתן את הדין. והתשובה היא שלא אכפת לי. ואני אגיד לך למה. כי המניע שלנו איננה איך ישפטו אותי. או איך ישפטו אותו. יש, אני זוכר, לפני שנים רבות, בא אליי בחור, בעל תשובה, באמת חכם, בחור כזה מבריק, ואידיאליסט. הוא אמר לי, תשמע, אני לומד בישיבה חרדית פלונית, ואני שומע גם אותך, וזה נורא מבלבל אותי. אני לא יודע מי צודק. אז אמרתי לו, תראה, תיקח את הטענות שלי, את הטענות של הרב שלך שם, תלמד, תשווה, תראה מי צודק. עשה זאת, עשה פינג פונג ביני לבין הרב השני, הרבה זמן. אפילו הפגיש אותי עם הרב ההוא, שהיה מזועזע עד עמקי נשמתו. ובסוף חזר אליי הבחור, אמר לו, אני רוצה לדעת האם אני אתן את הדין על זה. אז אמרתי, בסדר, אז אתה לא שייך לנו, אתה שייך לנו. זאת אומרת, ברגע שמה שחשוב לך זה איך תצא בסדר מהתיק שמפילים עליך בכניסה לגן עדן, אז זה כבר ירידה עצומה מן האידאל, לכן אני לא רוצה להתייחס לזה.
אני לא בטוח, אולי בתת מודע זה מה שישנו, אבל אני לא בטוח שזו הכוונה שקיצון.
אני בטוח שזאת לא הכוונה שלך, אבל זה הכוונה של השאלה שלך, ולכן מסיבות חינוכיות אני מוכרח להסביר את זה כך.
אני אומר, זה בסדר גמור. כן. לא בטענה. אני רק חוזר ואני אומר, כל אדם, בכל פעם שהוא עושה משהו, צריך לפעול איזושהי עמדה ערכית כזאת או אחרת.
נכון. העמדה היא קודם כל ערכית.
לפני יומיים, כשמעט בפרק חלק, בדרך שאדם מודד מודדים לו. זאת אומרת, כאשר אדם נוהג שלא קשור הליך אורה, זאת אומרת, גם מה שלא קשור, הוא עצמו קשור.
לא,
יש לזה תפקיד. אז הכל יהיה בסדר, אז השאלה איפה זה עובר.
החשבונות של מידת הדין הם חשבונות של מידת הדין. הם לא החשבונות של מהלך ההיסטוריה הכולל. זה כמו שלמשל למדנו בעמוד פי, שכשם שאי אפשר, אני חושב פי או פדלת, או זה משהו באזור. הנה, כתוב כאן, הנה, אני אגיד לך בדיוק. בעמוד פי, כשם שאי אפשר ליין בלי שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהרשעים, שהשמרים, סליחה, מרמידים את היין ומשמרים אותו, ככה הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים, כשהשמרים מתמעטים והיין הולך עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. כלומר, אומר הרב קוק, זה חשוב שיהיו רשעים בעולם, זה חלק מהתבשיל. אם לא יהיו רשעים, התבשיל יתקלקל, לכן טוב מאוד שיש רשעים. רק צריך לשים אותם בתחתית החבית ולא בהוראה בתוך החבית וכו' וכו'. בסדר? אז אם ככה אומר הרב, הוא מסביר לך למה הקדוש ברוך הוא סידר שיש רשעים בעולם. עכשיו, הרשע באופן אישי, הגורל הפרטי שלו, זה חשבון אחר. זה ריבונו של, הוא וריבונו של עולם, יש להם את החשבונות שלהם. היית בסדר, לא היית בסדר, נסיבות מקילות, לא נסיבות מקילות. זה לא משפיע אפילו במולקולה על כל ההתבוננות הזאת. מובן? ולכן אני מסרב לענות. מובן? בסדר. כן, זה נמצא באחריות של האדם על עצמו. כלומר, אדם צריך לחשוב, אדם צריך לדעת מה הוא עושה, ואם הוא עושה טוב או עושה רע, ואם הוא ייתן את הדין, לא ייתן את הדין, זה שאלה אחרת. כן? אבל השאלה, האם במי שממלא תפקיד בתוך המהלך הכולל של ההשגחה, האם הוא ייתן את הדין למרות שהוא מילא תפקיד, אני אומר, זה שאלה אחרת לגמרי. כן?
הדין זה מסגרת דבר
איך אתה שופט אנשים? אתה יודע, כתוב, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אומר רבי נחמן מברסלב, אם זה נכון, יוצא שאף פעם לא תדון את חברך, כי אף פעם לא תגיע למקומו. אז למה בכל זאת אמרו עד שתגיע למקומו? כי יש כן מישהו שמגיע למקומו של חברך. מי זה? מקומו של עולם. כלומר, מקומו של עולם, הקדוש ברוך הוא מגיע למקומו של כל אחד ואחד. ואיפה הוא מגיע? מתי זה קורה שהוא מגיע למקומו של כל אחד? בראש השנה, שזה יום הבריאה, ואז הוא דן כל אחד. לכן זה יום הדין. בסדר? לכן אמר רבי נחמן, העיקר אצלי, עיקר הכל אצלי הוא ראש השנה. כן. מה? יכול להיות שעמדה כזאת מצריכה מן האדם איזשהו מרחק. אבל זה לאו דווקא. כי לפעמים המרחק הוא מרחק פנימי. זאת אומרת, יכול להיות שאדם הוא מעורה מאוד בעשייה, ונשמתו הולכת למקום אחר. דוגמה לזה, הרב קוק עצמו, שהיה רב ראשי לארץ ישראל, ראש ישיבה, עסק בהרבה מאוד דברים. ויחד עם זה... אתה יודע, כשהרב קוק...
אמרתי לכהן, הכהן לא יכול להיות חסיד ברסלב או חב"ד או...
הוא לא יכול. נכון, נכון, בסדר. יכול שיש לו אופן משלו. אתה יודע, פעם היה, הרב קוק הגיע ליפו. כשעלה לארץ, בפעם הראשונה, היה ביפו. במשך חודש, הוא ישב בביתו, עסק כל כולו בסתרי תורה. שלח לו האדרת, הרב של ירושלים, שהיה גם חותנו, אמר לו, אם תמשיך ככה, מי יתיר אגונות? אז הוא חזר לנגלה. בסדר? יש גם וגם. אבל זה לא שהוא לא סבל מזה. אנחנו רואים בכתביו של הרב קוק, במיוחד האוטוביוגרפיים, שיש לו סבל מהמתח הזה בין החוץ לפנים. אתה צודק. הוא עצמו היה כהן, אגב. משרת האומה. לכן אין לו ברירה. היה לו מזל. הייתה לו שנה וחצי שהוא היה מנותק מכל העולם. זה היה במלחמת העולם הראשונה, כשהוא היה בסנט גל, שבמזרח שוויץ, קרוב לגבול של גרמניה, וכל העולם כולו לא ידע איפה הרב קוק. הוא ובנו, במשך שנה וחצי הם למדו. מה הם למדו? כל התורה כולה. שאלו את הרב צבי יהודה, מה זה אומר? הוא אומר, מה לא? בסדר? הם למדו הכל. כל הנגלה, כל הנסתר, כל ההלכה, הגדה. מה?
זה
לא
במערה?
זה כמו מערה, כן, ברור. אחר כך קהילת לונדון שמעה שהרב קוק נמצא שם, בקיצור, סיפור שלו. ואז הביא אותו גם לפעול למען הצהרת בלפור. פסקה ג' כן, בבקשה. הוא לא מדבר על הקודש העליון. הוא לפעמים כותב פה ושם, ספר אורות, הקודש העליון, ואז זה השפעה היקפית. זה מה שהוא אומר. יש הרבה שמקיפים, ואז זה מביא אור פנימי. אנשים מושפעים מזה. לא, אם זה הופך להיות מדיניות. כלומר, הטעות היא להפוך את הקודש העליון למדיניות. מדיניות בפועל. הרי הקודש העליון רואה מקום לכל אחד. אז ברגע שאיזה פוליטיקאי שמתייעץ עם בעל הקודש העליון, ישאל אותו, האם להילחם בו? לא, לא, גם הוא שייך. ואז אפשר לעשות כלום.
אז באיזה אופן זה כן מעודד?
זה מעודד מצד האמונה. זאת אומרת שאני רואה שיש מהלכים, ואני רואה שיש מתנגדים. אני לא מבין, אני עושה דברים טובים. אז למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי? תשובה, כי הוא עוזר גם לו. ואז זה קצת מרגיע, אפשר לומר. זה מרגיע מצד האמונה. זה כמו שאנחנו אומרים כל יום, השם אלוהינו השם אחד, למרות שבמציאות אנחנו לא רואים את זה. אנחנו אומרים את זה מצד האמונה. ואז זה נותן לנו הבנה שמה שאנחנו עושים, זה נורמלי שיש גם עיכובים. מובן? כן, בבקשה.
הבעיה הראשונה שהרב
העלה,
לגבי זה שהיום תלמידי הרב הם רבים.
כן, אמרתי שיש פה שתי בעיות עם זה שתלמידי הרב הם רבים. כן.
אז מה בעצם הפתרון? אם מצד אחד הם... אם יחזו
בהשקפה
של הקודש העליון ולא
יתערבו... לא, כולם צריכים להיות בעלי השקפה של הקודש העליון. כל המחנות כולם. אבל כשאני יודע שיש הקודש העליון, ומצד הקודש העליון יש מקום לכולם, זה מביא הערה. מרגיעה וטובה לכולם, זה לא מונע ממני את הפעולה בשטח. אולי זה קצת יקהה את החריפות של המאבק. כי אני גם יודע שיש גם המקום גם לך.
זה כמו שחקנים על
במה. נכון. אנחנו שחקנים על במה גדולה, במה אלוהית גדולה. כן, אדם שמשחק תפקיד על הבמה, צריך מאוד לדעת שהוא ממלא תפקיד. כלומר, יש סכנה כאשר אדם חושב שהוא התפקיד. למשל, אחד הדברים שאמר הרב יהודה אשכנזי בזמנו היה שהדבר המסוכן ביותר שיכול לקרות לרב זה שהוא יחשוב שהוא רב. צריך לדעת שהוא ממלא תפקיד. ומה שקורה תאב זכה שיש הצגה על הבמה. בסוף ההצגה כולם באים אומרים תודה לציבור, נכון? קידה, עוד, כולה. עכשיו, תאר לעצמך שאחד השחקנים ממשיך לחשוב שהוא בתפקיד. זה בעיה. כן? הוא כבר לא יודע אם להיות או לא להיות.
זה לא השאלה. הציבור יקום להשתחווה לו.
כן, ברור. יש משהו רקוב בממלכה הזאת. טוב, ג' אנחנו עוברים לפסקה ג' אות ה' אות ברית הוא. קדושת הגוף בברית בשר ממש. כמו כן, ברית העולם, הוצאת הארץ מקללתה, חידור האור, הדעה, היושר והקודש, בכל הסדרות המעשיות כולן, בעומק פנימיותה. כשם שהוא הווה באדם, הווהו בעולם כולו, מוכן נעשה העולם ומלואו, לשמחת השם במעשיו. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. העורלה מעכבת. יוכל השכל לשוט, להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי, שיהיו הרחב ערכים מלאים קושת אמת וצדק, זה אי אפשר כי אם בעצת השם הבעל נחלת עולמים אשר לו, ישראל המקרבו, זרע אברהם אוהבו, קירות ברית הקודש, אשר מהם התעלה בחיר האנושי, אשר תמונת השם יביט ומראה ולא בחידות. בכל ביתו נאמן הוא, הוא אשר פי השם אליו דיבר לצוות את בני ישראל, להודיע להם את בית חייהם, להודיע להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון ואשר יעשה אותם האדם וחי בהם, עיר גיבורים על החכם, וגיורד עוז מבטחה על איתה למערום שבית השבי. לקחת מתנות באדם ואפסורים לשכון יעילון. ד. כן? לגבי מה שאמרנו, למה חיכית שיתחיל את הפסקה הבאה כדי לשאול? למה? טוב, נו, יאללה. מה השאלה? אולי תשאל על מה שהיה לפני שני שיעורים. טוב, נו. דבר. נו. אנחנו מחכים, אתה בשידור ישיר, כל האומה מחכה. נכון. נכון. אתה קצין בצבא, הדבר החמור ביותר שיכול לקרות לך זה שתחשוב שאתה קצין. אתה נשמה. אתה אישיות. מאחורי האישיות, האישיות הזאת מסתתרת מאחורי תפקיד שאתה ממלא. אבל התפקיד אף פעם לא בולע אותך. התפקיד מחייב, אבל הוא אף פעם לא הורג אותך. אחד הדברים שאני שמתי לב, איך לבחון את האסרטיביות של האדם, כלומר, הביטחון שלו בלגיטימיות של עצמו. לפעמים קורה שאנשים באים לדבר איתי במשרד שלי במכון מאיר. ואני שואל, מי אתה? לפעמים עונים לי, אני איציק. לפעמים אומרים, אני תלמיד חדש. כשעונים, אני איציק, אני יודע שזה בן אדם שמודע לעצמו. אם אומר, אני תלמיד חדש, סימן שזה אדם שמפחד מהצל שלו. הוא מסתתר מאחורי הפונקציה שהוא ממלא. ברור? אז אותו דבר בכלל, היום מבינים את זה במערכות כוללות, שטוב שהפקיד יזהה את עצמו בשמו. שלום, מדבר, לא יודע. אני מהשירות. בסדר? זה מאוד חשוב, בגלל שזה מעמיד את המוסריות מעבר למערכתיות. מעל המערכתיות. כן. למשל, אני הכרתי את ה... ראיתי פעם צבא של מדינה, שבה ראיתי צבא של אחת המדינות, שבאותו צבא ניתנה פקודה להילחם במצפון. אמרו לאותם חיילים, האויב שלכם היום זה המצפון שלכם. כשאתם הולכים לבצע את הפקודה, תשכחו שיש לכם אישיות. זה מאוד מעניין, כי זה היה צבא של מדינה שבה לימדו שפקודה לא מוסרית היא גם לא חוקית. מעניין. איך דברים מתפתחים בהיסטוריה. טוב. עוד היי. מה? מה? אני מתחיל מחדש את פסקה ג' המתחילה במילים עוד ה', לכן קראתי עוד ה', לא שהתכוונתי לקרוא פסקה ה', כי אם הייתי רוצה לעשות את זה, הייתי צריך לקרוא את פסקה ד'. בסדר? טוב, מה שהרב כאן מדבר, אל תשכחו שהפרק בכלל לא מדבר על קדושת ישראל. מה זה קדושת ישראל? יש קדושה מיוחדת בעם ישראל, שבא לידי ביטוי בין היתר בברית המילה. זה מאוד מעניין. שעם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא דרך האיבר של ההולדה. האיבר של ההולדה הוא נכבד מאוד, הוא זה שמאפשר לדורות להופיע. יחד עם זאת, יש בו שפלות. כן? הוא מאוד מאוד גשמי, מאוד בשרי. כן? זה אפילו האיבר היחיד שאין בו עצמות. זאת אומרת שהוא, שלכן יש הרבה פעמים נטייה אצל אנשים רוחניים, לברוח מלראות קדושה, ודאי ערך בכלל, אבל קל וחומר קדושה, במיניות, כן? בהולדה, ברביעה. והקדוש ברוך הוא כרת ברית איתנו דווקא שם. מאוד מעניין, נכון? אומרים בפרשת חיי שרה, סימנה ידך תחת ירחי והשביעך. כן? צריך לקחת חפץ של מצווה, כשאדם נשבע, לוקח ספר תורה, תפילין, אצל האבות הייתה רק מצווה אחת, אז זה המצווה שהוא לוקח. כן? זה לא אסתטי, נראה. כן? זה נראה ממש... אבל שם יש הקדושה. כן, אצל האבות, מבינים, שם נמצאת הקדושה של כל הדורות, הייתי אומר, שם עוצמת החיים היותר גדולה, ולכן שם הקדושה יותר גדולה. ממילא גם, השימוש הלא נכון, הוא המקולקל יותר שבכל המקולקלים. אבל יש פה גם אופטימיות. כלומר, זה אומר שאנחנו מאמינים ביכולת לקדש את הכל. אבל צריך בשביל זה הסרת האורלה. כן? האורלה גורמת לאחיזה גדולה מדי של הטבע על האדם, ולכן האדם קורט את האורלה, ואז הוא יכול לקדש את כל אורחות החיים, כולל את הרביעה. אז מה ש... מה זה?
הרביעייה קודמת למחשבה
מהבחינה הזאת? הרביעייה קודמת למחשבה. יש מה שנקרא קדושה שבטבע.
לא,
אני
לא בטוח שזה מתקדם. אם הייתי מצפה שיחלטו ברית עם האדם, אז יחלטו עם לכאורה האיבר החשוב ביותר בגופו, וזה המוח. החשיבה.
יש אנשים שאתה אומר שכדאי למול להם את המוח.
אני לא יודע אם כדאי אם אנחנו עושים את זה, אבל אני רק אומר, בעיקרון,
אני די מסכים עם זה. יש אנשים שהייתי מל להם את המוח. טוב, תראה, אתה נוגע פה בנקודה חשובה, לא שום זאת. יש ספר קדום שנקרא ספר יצירה, שמעת עליו? בספר יצירה יש תיאורים של כיצד האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם, איך האותיות האלה פועלות בעולם. בשלוש מערכות עיקריות, בזמן, במקום, באדם. בסדר? מובן מה שאני אומר? כן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, האותיות פועלות בעולם, מופיע בעשן, מה שקרה, עולם, שנה ונפש, נפש הכוונה לאדם. ואז יש תיאורים כיצד ההנהגה האלוהית והשמות האלוהים מופיעים גם באדם, גם בנפשו וגם בגופו. ושם יש תיאורים אורגניים של גוף האדם. מעניין מאוד. יש שם הרבה מאוד פירוט של כל האזור שמתחת לשרעפת. מהשרעפת ומטה. ואין שם לא זכר, לא למוח, לא ללב, לא לריאות. תמוה מאוד.
ודאי לא לראש לה.
גם לא, כן, לא, דווקא עיניים ואוזניים, כן, זה כן מוזכר. אבל המוח והלב, שבכל זאת אנחנו יודעים את המרכזיות שלה, ולא רק אנחנו יודעים, גם קדמונים ידעו את זה, לא מופיע שם. עוד דבר, באמת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מאיר על כך, כשהוא מביא את הספר יצירה, הוא גם מאיר על זה שגם בקורבנות זה ככה. מה מקריבים על גבי המזבח? את החלב, המחסה את הקרב, אשר על הכסלים, כל האזור שמתחת לשרעפת. נכון? ואת הלב לא מקריבים. כלומר, אין הקרבת הלב, אלא אם כן זה עולה, אז מקריבים את הכל. כן? מעניין מאוד שאצל העובדי אלילים, הם היו דווקא מקריבים את הלב. כן? זה יש רואה היגיון. מה, אתה רוצה להביא את החיות לאל שלך, אתה מביא לו מה שהכי חי, את הלב. אומר רבי יהודה הלוי, יש כאן סוד ואסור לפרש אותו בציבור. כן? מה הוא מתכוון? הוא מתכוון, שם הוא מביא שם, אחר כך מטימאוס של אפלטון, דבר שבמזרח יודעים אותו היטב, שמקור החיים נמצא בטבור. נכון? הרי מאיפה התינוק שואב את החיות שלו? מהטבור. כלומר, זה האנרגיה הקדומה. משם זה בא. בסדר? כלומר, שורש החיים שנמצא בחלקים הנמוכים של הטבע, הוא שורש חיים יותר גדול בשורשו משורש החיים שמתגלה בפעולה האנכית של המוח, הלב וכו'. מובן?
זה יותר ראשוני?
זה יותר ראשוני, ולכן זה יותר מסוכן לדבר על זה. ברור? ולכן... הם לא מדברים על זה, אבל זה קיים. עובדה, בקורבנות זה בא לידי ביטוי, בספר יצירה זה בא לידי ביטוי, וכו'. בסדר? אז אותו הדבר, הברית נעשית דווקא בחלק היותר יסודי של האדם, איפה שהחיות בכל עוצמתה. כמו שהטבור הוא מקור התינוק, אז הברית זה מקור האדם בכלל. בסדר? ולכן שמה...
זה לא קשור, אבל באותו עניין.
אז יודע שאצלם, אחד האלילים במזרח, הוא כזה, יש לו בטן משהו חבל על הזמן, נכון? כן, וגם עובדיו שמים ככה את הידיים פה, באזור הזה. לא בגלל שהם מבסוטים, אלא שהם רוצים לשאוב את החיים המקוריים.
כן. אז אם זה בריא, למה נשים לא צריכות לעבור איזשהו סוג של ברית?
למה נשים לא עוברות ברית? מסיבה פשוטה. הנשים לא ירדו לעולם הזה. הנשים נשארו בגן עדן. זה כתוב מפורש בתורה.
הן יודעות את זה?
ודאי שהן יודעות את זה. אני אדבר לך יותר מזה. יש בספרות, אתה יכול לראות, שיש ספרות של תסכול. והספרות הזאת נכתבה בעיקר על ידי נשים יותר מאשר על ידי גברים. התסכול הנשי, תחושת הבדידות הקיומית, זה משהו שהוא מצוי יותר בזהות הנשית מאשר בזהות הגברית. לא תמיד, אבל זה הרבה פעמים כך. וזה אומר משהו. זאת אומרת, הרי לכן הגמרא אומרת שהחוסר הסיפוק של אישה הוא יותר גדול מחוסר הסיפוק של איש. לכן יותר משאיש רוצה לשאת אישה, אישה רוצה להינשא לאיש. כן? וזה גמרא מפורשת, מסכת קידושין. כן? מה? תבלי מיטב תנדו מן מיטב ארמלו, ויותר משאיש רוצה להישא רוצה אישה להינשא. כלומר, יש איזו תחושה של איש היחוד לעולם הזה, שבא לידי ביטוי גם בהלכה, היא פטורה ממצוות שהזמן גרמה, כי היא שייכת לנצח.
איפה אתה להביא מקור שהיא לא ירדה לעולם?
שהיא לא ירדה, זה כתוב בתורה במפורש. הרי בגן עדן יש שם כללה כפולה, נכון? כללה לאיש, כללה לאישה, יש גם כללה לנחש. הכללה לאיש, בזיעת אפיך, תאכל לחם, נכון? האישה, ארבע הרבה, עצבונך ועירונך בעצב תל דיבני, נכון? יש פה שתי כללות, כללה לאיש, שעבודתו עבודה קשה. כללה לאישה, שהלידה היא דבר קשה. נכון? אחר כך כתוב, וישלחהו השם מגן עדן, ויגרש את האדם, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ו?
איפה האישה?
איפה האישה בסיפור? שואלים הפמיניסטיות. נכון? מה התשובה? היא נשארה שם. זאת אומרת, האיש גורה של העולם הזה, האישה לא. יש לזה סיבה, כי הוא חטא בפועל והיא חטאה בגרמה. אז זה עוד סיפור. אז למה יש נשים פה? מה הם עושות פה? הם פה כי הגברים פה. ברור?
אבל...
כן, אין ברירה. כלומר, איך היא תתחתן? אז היא ירדה לפה. אבל מצד הזהות העצמית היא לא שייכת לכאן. לכן אין כל כך סכנה באחיזה של הטבע אצל נשים, ולכן אין שם ברית מילה. כן, לא תשאר.
מה סכנה גדולה? הם כל הגדולים,
אתה צודק, זאת אומרת, הם סכנה לאיש, לא לעצמן. זה מה שכתוב, ויסגור בשר תחתנה, נאמר בראשית רבה, נבראת האישה, נברא שטן עמה. עכשיו, איפה השטן? הרי כתוב, נברא שטן עמה. אז דבר אחד אני מבין, לא היא השטן. אז איפה השטן? אצל האיש. כלומר, נבראת האישה, אז עכשיו יש לו שטן. כלומר, יש סכנה אצלו. והיחס שלו אל האישה יכול להפיל אותו. כן, בבקשה. כן.
יש כתוב האדם, למה לא נגיד שזה גם האישה וגם
האישה? כי כתוב לעבוד את האדמה. ולעבוד את האדמה, וזה הכללה שלו. כן. כן, בבקשה.
כמה שאלות על אורלה. אחד, יש פה, לא נתנו פסיכולוגיה פיזיולוגיה, שיש ייצוג במוח לכל חברי הגוף. יהיה מעניין לדעת לערב יודע, אם יש ייצוג לעורלה, ואז זאת אומרת שיש משהו פועל מכוח העורלה אפילו שהסרנו אותו על האדם.
יכול להיות, זה מעניין, כן.
דבר שני, יש לנו הרב קוק שלא צריך לדאוג כל כך על שיעבוד הרצון אחרי הסרת העורלה.
נכון.
זאת אומרת, אפשר לשאול בן ישראל מה הוא רוצה. וגוי לא כל כך. זאת אומרת, הגוי לא יכול כל כך להגיד מה הוא רוצה.
יש בלבול, כן, אתה צודק. כלומר, יש העורלה של הגויים, כתוב כל הגויים ערלי לב, נכון? נכון, כתוב, לא, סליחה, כל הגויים ערלים. יש פסוק כזה, כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. עכשיו, זאת אומרת, לכן אפילו גוי מהול נקרא ערל בדיני נדרים, בלכות נדרים. זאת אומרת, כי יש בלבול כללי של העולם הגוי, שהוא נתון תחת ערלות. כן? מה זה ערלות? סתום, משהו סותם. כן, מה? כן, יש ערלות כללית. ולכן יש בלבול ערכים בעולם, אז אשרי העולם שיש לו את עם ישראל בתוכו כדי להדריך אותו, הנושא הזה. כן? ישראל הנימולים. עכשיו, לגבי השאלה שלך, פיזיולוגית, האם יש התאמה במוח לעורלה, אינני יודע, אינני בקי בזה, אני רק, מישהו אמר לי פעם, אני צריך לבדוק את זה, אני רוצה לבדוק את זה בוודאות, שאצל הקופים אין עורלה. כן? כלומר, אם זה נכון, אז זה אומר שהעורלה היא התפתחות מאוחרת באדם, בעולם הטבעי, וזה האחיזה, זה, בעצם זה שורש החטא, כן? זה האחיזה של הטבע באדם. כן? אז על כל פנים, כאן אומר הרב, עוד ה' אות ברית הוא. מה זה אות ה'? כן, י' כ' ו' כ', הה' האחרונה, מכוון כנגד הברית. בסדר? יש אפילו כל מיני כוונות אצל המקובלים, כיצד המעשה של ברית המילה חושף את שם הוויה, באופן פיזי. כן? אז מה? י' כ' ו' כ',
רב מגיע שדווקא אות האחרונה, אולי תגיד אות השנייה.
מאיפה אני לקחתי שזה אות האחרונה? כן. נכון? זאת השאלה. מפה לקחתי. זה ספרות, הספרות שעוסקת בזה, אומרת את זה. כן? המקובלים אומרים את זה. בוא. עוד ברית הוא, קדושת הגוף בברית בשר ממש. כן? הרי אם זה עוד של שם הוויה, אז זה קדוש. אז יש קדושה בגוף, בבשר. לא, לא. הוא מכוון לברית. לאיבר של הברית. אחרי המילה, כן. עכשיו, יש במשנה, במסכת אבות, המבזה את הקודשים, אין לו חלק לעולם הבא. כן? יש שם רשימה ארוכה של דברים שאין לו חלק לעולם הבא. אחד מהם זה המבזה את הקודשים. מה זה מבזה את הקודשים? מסביר המהר"ל, הוא מזלזל בקורבנות. מה זה? אבל תגיד, מזלזל בקורבנות. לא, בבהמה שמקריבים. כי מה יש בקודשים? אתה אומר שקדושה חלה על בהמה, לא על בן אדם, על בהמה. זה נראה לו מוגזם. מה, בהמה קדושה, פרה קדושה? כן? מה זה הודו? יש פה איזה קושי. לכן, זה המבזה את הקודשים שהוא לא מאמין שיש קדושת הגוף על הבשר. בסדר? כמו כן, ברית העולם. עכשיו, הרב מרחיב את זה. יש ברית מילה לאדם, יש ברית מילה לעולם. העולם כולו, יש לו אורלה. והעולם צריך הסרת העולם. איזה עולם? ההוויה בכללה. כן? איפה ראינו שיש עורלה לעולם? כללת האדמה. הארץ התכללה, נכון? זה העורלה שלה. אז צריך להוציא את העורלה, דיינו לבטל את הכללה של הארץ.
זה קשור לרצון גם של הארץ?
כן, זה קשור לרצון של הארץ. הארץ, למה נקראת ארץ? ארץ פירושו אני רוצה, נכון? ארץ, ארצה, כן? לא משנה, ארץ, הכוונה, אני רוצה. זאת אומרת, ולכן כתוב במדרש רבה, למה נקראת ארץ שאמרה ערוץ לעשות רצון קוני. אז אם כן, יש רצון גנוז בכללות ההוויה, וזה רצון סמוי מאוד, אבל הוא נמצא. וגם אצלו יש נפילה, והוא צריך מילה. כן, זה כבר, כמעט אפשר לקרוא לזה מיסטיקה, כן, מה שאנחנו קוראים כאן. אז זה מה, כמו כן, בברית העולם, הוצאת הארץ מקללתה. עכשיו יש משימה כזו, להוציא את הארץ מקללתה. זה התחיל בימי נוח, נכון? שהוא המציא, שלמך, כן? בימי למך הומצאה המחרשה. בשביל מה מחרשה? כדי להוציא את הארץ מהכללה. את מן האדמה אשר יראה השם. ואז לאט לאט, היום יש DDT, יש הרבה דברים. והיום אפשר אפילו לעבוד בשדה, אפילו בשעות חמות מאוד, כי אתה עם מיזוג אוויר. כלומר, הארץ יצאה מקללתה מבחינות רבות. זאת אומרת שהיה פה פעם, לפני כמה שנים, במכון מאיר, יהודי חלוץ, כלומר, בן של חלוצים, נכד של חלוצים, שבאו ובנו את הארץ. וחי בקיבוץ באצבע הגליל. אם אתם מכירים קצת את אצבע הגליל, זה מקום חם. נכון? מאוד חם. פעם אפילו שאלו את הרב אמנון יצחק. אומר, מישהו אמר לו, חם לי עם הציצית בקיץ. מה, בגהינם יותר חם. כן, אבל אני לא יודע איך חם בגהינם, אני יודע איך חם באצבע הגליל. אז הוא אמר לי, תראה, כשסבא שלי הגיע לארץ, הזמן המתאים ביותר לעבודה בשדה, זה בדיוק הזמן של תפילת ותיקין. אם הוא היה מתפלל ותיקין, הוא לא היה עובד בשדה. ולכן הוא לא התפלל. אבל היום יש מיזוג אוויר בתוך הטרקטור. אז אפשר להתפלל ותיקין. בואו.
אנחנו רואים במשנה שאנשים מתפללים במסגרת העבודה שלהם.
זה נכון, זה נכון. לכן, היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך והגיע הזמן המקרא.
זה עבוד לפני שהתחיל.
כן, אבל מאז השתנו סדרי החיים, נכון? כלומר, עכשיו אתה צריך להתפלל, לשים תפילין, זה הכל. אתה מוציא את התלית שלך מן הנרתיק, היפה מפלסטיק, וזה דברים משתנה, נכון? בסדר. כן.
יש עניין לחזור למקור?
אני לא יודע אם יש עניין לחזור למקור. אני בינתיים מתאר מציאות. אני אומר על זה. לא. עוד ה, עוד ברית הוא. הרי, אל תשכח שבזמן המשנה לא סמכו גאולה לתפילה. הרי, מה אמרו? הרי, היה עומד בראש האילן, והגיע זמן המקרא, קורא. איפה הוא קורא? בראש האילן. והוא ממשיך, גמר לקרוא, ממשיך לעבוד, נכון? אחר כך מגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. סימן שזה לא היה באותו זמן. נכון? אבל אחר כך סמכו גאולה לתפילה. יש סיבה למה סמכו גאולה לתפילה.
אחרי 1500 שנה, יש לך שולחן ערוך שאומר, רק ככה, אני לא יכול להתפלל.
אתה אומר שאחרי 1500 שנה, יש שולחן ערוך שאומר, חייב להיות כך ולא אחר.
1500 שנה, אבל אני אומר.
סליחה, אני רוצה פה להעיר פה משהו. השאלה שלך נובעת מזה, שאתה אומר, שאנשים פוסקים הלכה מהשולחן ערוך. וזה לא נכון. ההלכה נפסקת על ידי הרבנים. והרבנים יודעים איך ללמוד שולחן ערוך. מתי כן? שייך מה שכתוב, מתי לא שייך מה שכתוב. לכן זה שיש ספרים מודפסים, זה טוב אולי להמון, אבל ודאי שתלמידי חכמים מובהקים, הם יודעים מתי לעשות שינוי, מתי לא. בשביל זה יש ספרות הלכתית שלמה, שעומדת מאחורי השולחן ערוך. בסדר? טוב, אבל אז מכאן אנחנו כאן לומדים שצריך להוציא את העולם מקללתו, וזה ברית המילה של העולם. עד כאן הלימוד של ההתחלה של הפסקה, נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם. שלום.